התחלנו לענות ש... צריך להיות פלישתי בשביל להבין מה קורה, משום שכשאתה נמצא במצוקה, ולא יודע אם יש מצוקה יותר גדולה מהמצוקה שצבא ישראל נמצא בה, ואתה רואה איך הכל פועל לרעתך, ואתה רואה איך יונתן ניקה את נציב פלישתים עכשיו בגדע בדיוק לרגע לא נכון, ואתה תקוע עם מה ששמואל הוריד עליך שצריך להישאר שבעה ימים בגלגל, וזה נותן זמן לצבא הפלישתי לאסוף אין סוף כוחות, וזה מאפשר לצבא הפלישתי לנוע בשקט לאורך הצירים, וזה מאפשר לצבא הפלישתי להגיע עד מעלה מחמת, וזה גורם למחנה ישראל לברוח ולהתפרק ולאבד את כל היתרונות שלו. אז אתה עסוק בפחדים, וכשעסוק בפחדים זה חוויה, זה חוויה שמציפה אותך, מעצימה אותך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו דעת, ברוך השם, ודעת, דעת זה שכל, שכל, אין שכל סובייקטיבי, שכל הוא שכל, אמת או לא אמת. ושאול הוא ודאי ככה עובד, ודאי ככה מבין. שאול, בואו ננסה אנחנו להיות מה שצריך היה להיות שאול. בואו נעזוב רגע את המצוקה שלנו ונחשוב על, נחשוב על הפלישתים. בואו נהיה פלישתים לרגע. זאת אומרת, התפקיד שלנו זה לזהות את כל המרחב. הפלישתים שמעו שמה? הפלישתים שמעו שיונתן ניקה את הציב פלישתים אשר בגבע. לא, זה לא מה שהם שמעו. הפלישתים שמעו את הפסוקים ש... מחברים בין פרק י"ג לפרק י"ד. זה מה שהפלישתים ידעו קודם כל. הפלישתים יודעים שאין לישראל ברזל, זה מה שהם יודעים. זה דאגה של הפלישתים, הדאגה הזאת, המשטר הקשה שפלשת מפעילה כדי שלא יהיה לנו ברזל, וחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים פן יעשו העברים חרב אוחנית. מצוקת הברזל הזאת אומרת שפלישתים מפחדים מאיתנו. הם יודעים שאם אין לנו ברזל, אפילו חרש ברזל לצורך מינימלי, מזלגות, כפיות, מעדרים, אפילו ככה הם מפחדים מאיתנו. זאת אומרת, מה שהפלישתים לא מבינים זה איך ישראל ניצחו את בני עמון. זה מה שאני אומר. כי בני עמון, אתם זוכרים את הביטחון העצמי האדיר של נחש מלך בני עמון? הוא נותן למלכי יבש גלעד שבעה ימים זמן לאסוף תגבורת מעם ישראל. לא בגלל שהוא אינטליגנט, ולא בגלל שהוא נפסי, ולא בגלל שהוא אצילי. בגלל שהוא ברור לו, כמו שברור לכולם, שאין סיכוי שמישהו יעזור לו, יילחם נגדו, כי לאף אחד הנשק. גם אם היו רוצים, אין להם נשק. אחרי כמה חמש שהם לא רוצים. ובאמת כל מקום שמלכי יבש גלעד מגיעים, אז כולם בוכים. כולם בוכים. עד שמגיע שאול, ויוצר כוח של 350 אלף איש, ומכה בלי נשק. הפסוקים האלה בסוף פרק י"ג. והיה ביום מלחמת, ולא נמצא חרב החנית ביד כל הארץ של שאול ואת יונתן, ותמצא שאול ויונתן בנו. זה לא המלחמה הזאת, זה לא יכול להיות. אמרנו, נבין מיד למה הפסוקים האלה כתובים לא במקום. הם כן במקום, אבל הם מתייחסים למלחמה בפרק י"א, למלחמה נגד בני עמון. פלישתים לא מבינים איך הם ניצחו. פלישתים לא רק לא מבינים איך הם לא ניצחו, מיד אחרי הניצחון הזה יונתן מכה את נציב פלישתים. כתוב ושאול תקע בשופר בתחילת הפרק שלנו, משמע כולם מבינים ששאול הרג נציב פלישתים. שאול לא הרג נציב פלישתים. שאול אולי רוצה שיהרגו נציב פלישתים, הוא לא יעשה את זה עכשיו, משום ששאול יודע שהוא תקוע. נקרא את זה בינתיים ככה בגלגל שבעת ימים, זה לא התאריך הנכון. אז בכל ישראל שמעו לאמור היכה שאול נציב פלישתים. זה הם שמעו, כולם הבינו ששאול היכה, אבל זה לא שאול היכה. יונתן עושה את זה לבד, כמו שבפרק י"ד עומד נראה את יונתן, ראינו אותו הולך ועושה לבד, הוא לא שואל את אבא שלו. אז פלישתים שומעים שאחרי הניצחון בני עמון, עם ישראל בא ותוקף אותם. לכולם היה ברור שפלישתים לא יראו בזה רצח מקומי, אלא יראו בזה הכרזת מלחמה. יראו בזה מיד אחרי המלחמה, נאסף צבא 350 אלף, הם לא יודעים שהם התפזרו כבר וחזרו, כי זה היה בכמה שעות. פלישתים שמעו שצבא ישראל, שלישראל יש מדינה ויש מלך ויש צבא, איכשהו הם ניצחו במלחמה והם תקפו אותנו. ולכן זה שפלישתים, ככל שהצבא שפלישתים יעשו הוא גדול יותר, ככה מה? ככה ראיה יותר מהותית ועמוקה על זה שהם בחרדה קיומית אדירה מישראל. פלישתים מפחדים, משהו מפחיד אותם עד מוות. אמרנו שאספו 30 אלף רכב, אין כזה דבר שמתקרב. אמרתי, אם אני זוכר, הרכב הכי גדול שהיה אי פעם בתנ"ך, חוץ מזה 5,000 רכב. קואליציה של כל הבריתות, כל המלכים שקרתו ברית עם אחאב. הצבא הבודד הכי גדול זה 900 רכב ברזל של סיסרא. 30,000 רכב, ועם ככל שעוד שפתם לרוב. פירושו של דבר שהם אספו את כל מי שאפשר, את כל הבריתות ואת כל העבדים ואת כל הגברים. לא נשאר בחור אחד בפלשת שלא יצטרף למלחמה. זה מלחמה על הכל. אם אתה מגייס כל כך הרבה אנשים, סימן שאתה משוחרר, אתה בטוח ששאתה על סף מוות, שאוי ואבוי לא תעשה את זה. ופלישתים דוהרים, הם עושים גיוס מהיר, הם מאורגנים מצוין, אין כמוהם בארגון. הם כמעט כמו הגרמנים בארגון. והם עושים את כל הצבא הזה ומתחיל לדחוף אותו לאורך הצירים. כשראשי הצבא שלהם הם מאוד מאוד מודאגים, כי הם בטוחים ששאול ינצל את נקודות התורפה של התנועה, כי עם ישראל לא עושה כלום. עם ישראל לא עושה כלום, עם ישראל נותן לפלשת את הזמן. תהיו פלישתים רגע, תחשבו איך, מה הפלישתים חושבים? תקפו אותנו מלחמה, יאללה בואו, בפלשת, הם צריכים לתקוף את הרי פלשת, תבחרו שדה קרב שנוח לכם. הם נמצאים במקום הכי גרוע, בגלגל, בגלגל זה אסור לעמוד שם מול רכב ברזל, אסור. והם נמצאים שם שעות ימים. והם רצים, רצים, מובילים את השיירות, את ההספקה ואת הדרגים ואת כולם. וצבא ישראל לא עושה את מקומו. ואני לא יודע אם יש לפלישתים מודיעין או אין לפלישתים מודיעין בזמן האחרון, ברור לי שעליהם מודיעין, אבל נניח שיש להם מודיעין, אז הם שואלים, תגידו, למה עם ישראל נמצא בגלגל? אז הם אומרים להם, אם מישהו יודע בכלל, אבל אם מישהו יודע, אז אומר להם, תשמעו, לפני כמה שנים או חודשים, שמואל אמר לשאול שכשהוא מגיע לגלגל, שיתקע שם שבעת ימים. אז הם שיגידו לנו, באמת, מה אתם מספרים לספר? אפשרות אחת, זה לא נשמע לנו הגיוני, נכון? ואפשרות שנייה זה שכן נשמע הגיוני. את שמואל הם מכירים פלישתים. הם שמעו עליו. את אלוקי ישראל הם שמעו, מאלוקי ישראל הם ודאי מעניקים לו עוצמות וכוחות על. מי יצילנו, אתם זוכרים פרק ג', מי יצילנו מיד אלוקים האדירים, פרק ד', למכת מצרים בכל מכה במדבר. אוי לנו. אם זה האיש של אלוקים אמר לחכות שבעה ימים בגלל, מי יודע מה קורה שם? כמה שאתם יותר שמחים בנגלה, כמה שיותר מרוצים בנגלה שהעסק הולך להם כמו חמה, מצד שני ספקות אדירים עולים וצפים כדי. זה נראה להם, אתם יודעים, כשהכל הולך יותר מדי קל, זה נראה כאילו, יש לי משהו שאני חוזר על כל זה, אני לא חוזר על כל זה, חלק אני חוזר, נמשיך רק חלק. פלישתים בטוחים שהם מתחילים להיות בטוחים, שהם נשארים מתוך מלכודת. זה נראה כמו מלכודת. אם אתה פלישתי ואתה קורא את הפסוקים, או שאתה מתמלא הערצה למסירות הנפש של שאול, שלמען דברי שמואל הוא מוכן להשמיד את עם ישראל, או שאתה אומר וואלה, הם ירגנו למלכודת. הם עושים הכל כדי שנרוץ לתוך גלגל. מי יודע מה מחכה לנו בגלגל? הם משחקים אותה. הם משחקים אותה כאילו הם תקועים, הם משחקים אותה כאילו הם חייבים לברוח, והם משחקים אותה כאילו הם מפחדים, והם נותנים לנו, הם לא מפריעים לנו. מתי היום לא מפריע לך? שהוא מעוניין שאתה עושה את זה. תיכנסו לעיני של פלישתים ותראו כמה, מה קרה פה? מה קורה פה? ומגיעים עד לגלגל. למה הם לא יורדים לגלגל? למה פלישתים לא יורדים לגלגל? עשיתם את כל הדרך, עשיתם מכל הצבא, ענק את כל הצבא, רדו ותגמרו עסק. הם לא יורדים. הם לא יורדים, איך הולכים להיות לא יורדים? כי שאול מטפס על הגלגל למעלה, למעלה. הם לא יורדים, הם לא יורדים בגלל שזה מיותר. הם ניצחו את המלחמה. בלי יריעה אחת. מכל 350 אלף אנשים התפזרו, כולם נשארו 600 אנשים. למה שנרד לגלגל? ניצחנו. ניצחנו. זאת אפשרות אחת למה לא יורדים לגלגל. אפשרות שנייה זה, כי מי יודע מה מחכה? הם זוכרים את שירת הפרות, הם שמעו אותה מצוין. הם ידעו שאלוקים עם העם הזה. מי יודע איזה נס מפק, מי יודע איזה נשק סודי? אני יודע מה קורה שם. הם מפחדים פחד מוות. אפשרות אחת, אפשרות שנייה, שאין צורך. כמו פלישתים טובים, הם בוחרים להתכחש. שימו להם מה קורה אחרי שפלישתים לא יורדים לגלגל. שאול מטפס אליהם. זה נשמע כל כך מטורף. כי מי אתה? כמו איזה נמלה שבא לתקוף עדר פילים, ככה זה נראה. וזה לא מטורף, זה אחד שניצח ליניה של בני המון לפני שבוע וחצי. הוא עם 600 אנשים, תלך, תברח לירדמה, לקצה השני של הגלובוס. הוא מקצר, מקצר טווח, יוצא לפעולה. שאול מתקרב לכיוון המחנה הפלישתי. תשלחו כמה חבר'ה, תמחו אותו, תשלחו 6,000 איש, תמחו אותו, תשלחו 10,000 רכב, תמחו אותו, הם לא זוסים, לא עושים כלום. הם עומדים לטפס, יש להם צופים, זה צבא רצי, יש להם צופים, יש להם מרגלים, הם רואים אותו עולה. עוד אחרי הפגישה עם שמואל, הם בטוחים שזה היה מערב, והם בטוחים שממשיך, יש לו איזו תוכנית, יש לו איזו שיטה. יש לנו מתנות טובות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שתי מתנות טובות. מתנה אחת זה הכאב, מתנה שנייה זה הפחד. אנחנו לא אוהבים לא כאב ולא פחד, הלוואי שלא יכאב לנו אף פעם ולא נפחד אף פעם, אבל כאב ופחד הם רק נורות ביקורת. כאב ופחד זה רק אמצעי הרתעה, כאב ופחד זה אינפורמציה, זה לא הבעיה. אף פעם הבעיה היא לא שכואב לך, הכאב הוא מתנה שהשם נתן לך. אם משהו בגוף פגוע בך, הכאב מלמד אותך שזה פגוע, אז למה הוא כזה כואב? כי יכאב רק קצת, נכון? ככל שיש יותר סכנה שתתעלה מהמצוקה, אז ככה אלוקים מכריח אותך לטפל בזה יותר חזק. איך? זה כאב כזה שמי שואל אותך בכלל? אתה תגיד שבוע הבא ועוד שנתיים וחמש שנים ואחרי הפנסיה, אבל אם זה דבר שלא יכול לחכות עד אחרי הפנסיה, אז יגרום לסף כאב כל כך נוראי שאתה לא תוכל לתפקד. הבעיה לא הכאב, הבעיה מה שגרם לכאב. אם כבר יש סיבה שגרמה לכאב, אז זה פעמונה הזקה, כאב ופחד. תופעת הפחד היא בדיוק הזאת, שכשאתה נקלע לסיטואציה מסוכנת, אז לולי תופעת הפחד, לולי כישרון הפחד, לולי חוש הפחד, היינו יכולים להתבלבל ולא להבין. אתה הולך נינוח והכל בסדר, אתה עולה איזה מכונית שנוהג בה מישהו כמו מטורף, אתה לא יודע איך הוא נוהג, אבל פתאום אתה אומר וואי 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 משהו פה לא טוב. אם אתה לא תפחד, זה משהו לא כמו מטורף. אם אתה מפחד, אז אתה אומר לו, סליחה, אתה יכול להוריד אותי בבקשה, או תלוי במערכות היחסים. אבל פחד זה מתנה טובה. בזכות הפחד אתה יכול להבין, רגע, תעת מהירות, רגע, את דרך פה, את זה שם. פחד הוא דבר מבורך. גם כאב וגם פחד אסור להם שיפקדו על החיים. זאת אומרת, הרבה פעמים יש דברים שכואבים, ואוי לנו אם נגיד, אני לא עושה מה שכואב לי. בואו. כמו נו, נדלקת נורית הזרה, אתה לא חייב להתחשב בה. אבל תבין, זה מורכב. כשכואב לך, אז אתה תפסיק לעשות משהו? כואב לי, הבנתי, אני נצרב את זה למאגר הנתונים, ויחליט לפי זה. להיכנע לכאב ולהיכנע לפחד, זה חבל הרבה פעמים. בפרט אם הכאב והפחד סותרים את האמת הפנימית שלך. אבל להקשיב להם חייבים. חייבים להקשיב לכאב. גם פחד. אתה מפחד, ברור שיש אתה מפחד. זה אומר שאתה לא עושה את זה? זו שאלה אחרת. אם זה האמת שלי, אז אולי אני מסור את הנפש הזה. יכול להיות. יכול להיות. ואני אגיב, הפחד נותן לך מידע קיומי. ואתה שוקל אותו, מתארגן עליו, ולפעמים אתה נסוג החוף, ואתה מתקדם קדימה, נכון? הבעיה הכי גדולה, הבעיה הכי גדולה, הבעיה שהופכת את המתנות האלה לנזקים, זה כשיש נפש מסובכת, בעיקר בתדמית שלה. יש אנשים שמזהים כאב ופחד כחולשה, את עצם הפחד כחולשה. לא את הכניעה לפחד, הוא באמת חולשה. יש אנשים שחושבים שאם אני מפחד, סימן שאני סנטות. שעצם המוכנות שלי להודות בפחד שלי, זה כבר סוג של השפלה. זה סוג של עיוות, סוג של מחלת נפש, סוג של חוסר בריאות. אבל יש תופעה כזאת, שכיחה למדי בחברות רבות שבמין האנושי. ומי שמגלה לנו פה תצוגת תכלית יותר מושלמת של הבעיה הזאת זה פלישתים. אם הפלישתים היו אומרים לעצמם, אנחנו מפחדים משאול, משהו פה מפחיד אותי, איך הם ניצחו את בני עמון בלי חרבות? איך? אני לא מבין. למה הם לא זזים מגלגל? למה הם עשו ידעה כזו פשוטה? תודה שאתה מפחד. אם אתה מודה שאתה מפחד, הכל בסדר. זה כמו תמרורי אזהרה, יש סיכונים כאלה, סיכונים כאלה, אתה מתחשב בסיכונים, ממשיך קדימה. נכון, יש לפעמים אתה נוסע באוטו, כתוב זהירות, אבל היא מתגלגלות, נכון? אז אתה אומר, הבנתי, ו... עכשיו כל מה שבין תתגלגל או תיכנס בה. זה סתם בשביל שהעורך דין אמר שמי שסולל את הכביש יצא טוב. אבל לא בנקוני, זהירות גמלים, אז אתה נזהר מרחוב, אתה רואה גמל, אתה לא... אתה לוקח את האינפורמציה הזאת ועובד איתה. אבל אם אתה לא מוכן לעבוד איתה, אז אתה מלכוד את מוות. פלישתים, תהיו כנים, תהיו דוגרים, תגידו, מפחידה אותי המלחמה הזאת, ולמרות זאת אנחנו אין לנו ברירה, נלחם. ולכן אל תעבדו על עצמכם. ופלישתים מבצעים פה אין סוף סדרות של רמייה עצמית. הרי אתם מפחדים, נכון? גייסתם כזה צבא בכזאת מהירות, בכזה כסף, שינעתם אותו לאורך כל הרוחב של מדינת ישראל, אז אתם מפחדים. אז למה אתם לא יורדים לגלגל לרמוס את שער הצבא? כי כבר ניצחנו אותם. אתם יודעים שאתם שקרנים. למה אתם נותנים לשאול לעלות לכיוון שלכם? פלישתים מוציאים משחית. המשחית כולל שלושה ראשי חץ. משחית, אמרנו, זה כוחות שכשמם כן, הם באים להשחית, להשמיד, להרוס ולבזות את כל ההתיישבות הישראלית. מסע נקמה. הם שולחים שלושה ראשי חץ. אמרנו, מערב, צפון ומזרח. למה הם לא שולחים דרומה? שתי אפשרויות. אפשרות אחת שאין צורך. לא חייבים לחלק את כדור הארץ ל-4. אפשר גם 16, 18. שלושה ראשי חץ, בסוף יסדרו את הכל. יגיעו לכל מקום. יכול להיות שהם פחדים. אמנם אתם כבערך 500 אלף איש, ויש פה 600 איש מדרום עליכם, ואתם מפחדים. תגידו דוגי, אנחנו מפחדים. הם לא אומרים שמפחדים. אין צורך לשלוח לשם. מה הם שולחים במקום ראש חץ? הם שולחים במקום ראש חץ? מוצב, מצב, מוצב. הרגע הזה, שבו מחנה פלישתים מתפצל לחמישה פסוקים, אם באמת פלישתים מפחדים, זה לא נורבש, פלישתים הם מפחדים. אם הם מפחדים ואסור לי להגיד לעצמי שאני מפחד, ואם לי אסור, אם אני לא מוכן לעוד במפנצים שאני מפחד, בטח שאני לא אתן לגיטימציה שמישהו אחר יגיד שמפחד. אם האווירה הכללית שהיא שלג ובוז והתנשאות וחוסר מוכנות להגיד אני מפחד כי היהודים האלה, הישראלים האלה, הם לא כאלה עלובים, הם מפחידים אותי, לזלזל באויב זה בדרך כלל סוג של טיפשות עמוקה. אתה יכול לשנוא את האויב, אתה יכול לחשוב שהוא מושחת, אבל לזלזל במקצועיות שלו, בשכל שלו, אתה בדרך כלל פוגע בעצמך. זה שיטת לחימה של חסרי דעת. אתה צריך להיות נחרץ ובטוח באמת שלך ומוכן לסור את הנפש. להפך, אתה חייב להתייחס אל האויב כאילו הכי מקצועי, ורק אז לתת פתרונות, ולא לא בצורה מזולזלת, והפתרונות פוגעים בך בסופו של דבר. אז אתם רוצים לזלזל בעם ישראל, אתם רוצים להשמיד אותו, שמיד, אבל תבינו שיש פה דברים שמבחינים אתכם. הם לא מוכנים להודות את זה. כשאתה לא מוכן להודות במשהו, הוא לא נעלם, הוא רק מתעצם ומתעצם ומתעצם. והאנרגיה שאתה נדרש להוציא כדי להכחיש את זה היא רק יותר ויותר ויותר גבוהה. שאול יושב שם, חכה, תברח, תיעלם. אתה יודע מה נעשה לך? יושב שם. כמה איזה קילומטר שתיים, יש טווח ראייה, יש צופה, יש טווח שמיעה ככה מהשמיעה גם, עוד מעט נראה. יושב בסלע הרימון, תחת הרימון, תחת איזה עץ ישב? הרימון? ושאול יושב. אז שאול יושב שם בדיוק, והם שולחים ברגע, שימו למה קורה, ברגע שמחנה פלישתים מתפצל לחמש חלקים, איזה חמש חלקים? המפקדות נשארו, איפה שהיה מחנה פלישתים. הלוחמים יצאו לשלושה ראשי משחית, כל ראש משחית הוא חלק מהמחנה, כנראה היו בהרבה אנשים, והמוצב הזה הוא גם היו בו הרבה אנשים. אז המחנה אחד התפצל לחמישה חלקים. הרגע הפיצול הוא רגע קריטי. אם באמת קיימת חרדה מוסווית, אבל חרדה עמוקה בתוך מחנה פלישתים, אז רגע הפיצול הוא רגע קריטי. מדוע? משום שאדם, בעיקר כשהוא לא עובד עם שכל, על תחושת הבסיס שלו, תחושת היסוד שלו היא צרת רבים חצי נחמה. שזה משפט מטופש ומרושע. צרת רבים היא צרה גדולה פי מיליארד. לא רק שאחד סובל, עוד הרבה סובלים. הצרת רבים מחצי נחמה, אני אראה לכם מתי. צרת רבים נחמה כשאתה ככה נהוג להבין. צרת רבים מחצי נחמה כשאתה עומד מול צרה ואתה אומר, וואו, אני אצטפל בה. ויש אנשים שלא רוצים לקחת אחריות. הם לא רוצים לשנות. אם יש צרת רבים, אז זה לא דבר שלה, זה כבר יהיו אנשים שיתפלו בה. אתה מורגש מוגן על ידי ההמון. אומרים שלא תמיד זה עובד. שאולי בשואה מי שניצל זה דווקא מי שלא אמר, אני הולך עם כל העיירה. אלא מי שחיפש דרכי מילוט, ומי שברח לפרטיזנים, ומי שהסבב את עצמו, ומי שדאג באופן יחידני ולא הלך עם כולם, כולם הלכו לרכבות, כולם הלכו לאושוויץ, זה ודאי לא מאפשר. אז היא לא יכולה יותר גורם מכולם, וזה ממש לא מנחם אותי שגם כולם סובלים כמוני יותר ממני. אבל יש תחושה כזאת, תחושה נמוכה, חוויה ראשיתית כזאת, שאני מוגן בקרב ההמון. עד עכשיו פלישתים, כל פלישתי שואל את עצמו את השאלה הזאת, למה לא תוקפים? גם מפחדים פלישתים. למה הם לא תוקפים אותם? למה אנחנו לא תוקפים אותם? הם שואלים, למה אנחנו לא הולכים למאוך את המחנה הזה? כנראה שהם מפחדים, הרמטכ"לים שהיו למאוך את המחנה הזה. הם סתם מתרברבים. ברגע שמחנה הפלישתים מתפצל, רמת החרדה עולה ועולה, מכמה סיבות. קודם כל, המון מתפצל. אתה כבר לא עם כולם. דבר שני, אתה שוב חשוף. כל כוח ישראלי, כל כוח פלישתי הולך למקום אחר. רגע ההתפרדות הוא הרגע הכי קשה, ולכן המילים, ויהי היום שקראנו אותם, כן. מה דווקא מראה שהם לא מפחדים? הם לא מפחדים בהכרה, זאת אומרת, הם לא מכירים בפחד שלהם. אבל הם מאוד מפחדים, הם מאוד מפחדים כי זה מה שיונתן בודק בדיוק. זה בדיוק מה שאומר זה נהיה ביחד עם יונתן. ויצא מסע פלישתים מעבר מכמס, בדיוק כתוב אחרי הפסוקים האלה של עם ישראל, אין נשק. זה לא היה אין נשק, זה המחשבות של ההתפצלות. ההתפצלות מתחילה בפסוקים י"ז י"ח, י"ט כ"ף כ"א כ"ב, זה מה קורה בראש של המתפצלים. הם כלפי החוץ מציגים עסקים כרגיל. הם שמחים, הם צוחקים על העברים, מיד נראה איך הם לועגים לעברים, לישראלים, עברים זה אנחנו. הם אומרים, יאללה, נלך להשחית אותם ולדקר אותם ולשלול בז ולהשמיד את ההתנחלות הישראלית. וקבוצה חמישית, זאת אומרת, קבוצה רביעית, אבל יש גם את המפקדה, יוצא לעבר מעבר פלישתים באותו יום, זה לא באותו יום, זה באותם דקות. ויהי היום, ביום הלנתן בן שאול אל הנער נושא כליו, לך בני אברהם מצב פלישתי הזה, זה בדיוק בדקות הראשונות. איך אני יודע זה בדיוק בדקות הראשונות? זה מוכח, בתוך הפסוקים. כי כשיונתן מכה את מצב פלישתי ונהרגים 10 אנשים, 20 אנשים, מה קורה? ותאי, אני קורא פסוק כתבה, ותאי חרדה במחנה, בשדה, ובכל העם, המצב והמשחית חרדו גם מהמה. ותרגל דבר תאי לחרדת אלוהים, יונתן מכה 20 אנשים, המשחית, מאיפה המשחית? מה הוא קיבל? ביבר? זה לא טווח ראייה, זה טווח שמיעה. המשחית שהתרחק לכיוון האחר ממחנה פלישתים, שומע את הצרחות של אנשי המוצב הפלישתי הזה. זאת אומרת שהם לא הספיקו להתרחק. הם הספיקו להתרחק קילומטר, שתיים וכמה דקות, זה לא הרבה. יש לפחות הזנב של המשחית בטווח שמיעה, והוא מרותק, והוא... הם מחכים שזה יקרה, בקיצור. הם מחכים שזה יקרה. החיילים הפלישתיים הם לא פלישתיים, חלק קטן הם פלישתיים, אל תשכחו. כמעט רוב החיילים שם זה עבדים, זה שכירים, שכירי חרב, זה בריתות, זה עמים שכרתו איתם ברית ועמים משועבדים. אין להם כל כך הרבה אנשים. יש בו גוש ענק של אנשים שעולה המון כסף להחזיק אותו, שהם כולם מתוחים ועצבניים, ויש בהם הרבה הבדלים וסיבות לא להאמין אחד בשני, והם מפחדים ממה. הם ראו מה הם חטפו עם ארון פלישתים, הם ראו איך הם סמכו אז שהם ניצחו אותנו, מה הם חטפו. כל אחד בשקט מפחד, כל אחד שם היה נוכח, מהפלישתים לפחות היה נוכח בבן צורעה שם, כשהפרות הלכו ישר, והם ראו בדיוק, הם שמעו את השירה הזאת בלי שאף אחד כתב להם את השירה. הם ידעו איזה שירה הם שומעים, איך השם אוהב אותם. וזה הרגע החלש, זה הקו הכי לשון שאנחנו נפחדים, זה הרגע שהפחדים גויים עד אין סוף. ולכן הם אומרים, איך זה יכול להיות? משהו מחכה לנו פה, משהו מסתורי מחכה לנו. וברגע שהם שומעים את הצרחות של אנשי המוצב, הם אומרים, הנה זה בא. ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלוהים. מי תוקף אותם? אף אחד. בקצה, במרחק 2 קילומטר, יונתן הרג 20 חבר'ה, בסדר? אתם ככל אשר שפת הים לרוב, מה קרה? 20 אנשים. הם כולם בפאניקה. תסתכלו מה כתוב בפסוק כף. ויזעק שאול לכל עם אשר איתו ויבוא עד המלחמה, והנה את החרב איש ברעהו. למה חרב איש ברעהו? כל אחד יורק את החברים שלו, למה? יש מה שישראל בכלל לא צריכים לעבוד. שלב ידיים, תראה, אנחנו מחסלים אחד את השני. אז בגדעון, שהרג את מדיין, יש בדיוק אותו הסביר, למה? אז זה מובן. כי כולם היו באוהלים, בלילה, בחושך. וכולם מרגישים פתאום מבוכה, וזה אז הוא דוקר את מי שלידו. הוא לא יודע, אבל פה למה? כולם מתחילים את כל התקופה. בעצם התלכיד הענג הזה של אינסוף אלף, אינסוף הפרטים האלה, הוא יכול להיות גרוף ברזל אחד מחושל שמקם המטרה, והוא יכול להיות הרימה של פודרה שבמקרה נמצאת אחד לשני, אבל מישהו מתעטה שם והכל מתעופף לענן. אין שם שום דבק פנימי, יש שם רק חרדה, ותהי חרדה, חרדה שתמיד הייתה, רק הוצאנו אותה החוצה, רק גילינו אותה. ויש חוסר אמון עמוק, אל תשכחו בין אחד לשני, וכל אחד באמת לא אכפת לו מאף אחד, כל אחד אכפת לו רק מעצמו. בטח שמי יודע כמה זמן הם כבר מחכים לקרב הזה, וזה לא פשוט חכות לקרב, זה מחנה צבאי שעומד לקרב, והחיים שם לא פשוטים, כי כולם חושבים שהם הולכים למות. וזה מלווה בשתייה ובניבולי פה ובסויות ורמות חיים מאוד מאוד רדודות. אלה הם כן מחנה ישראל, גם מחנה הקדוש, דבר אחר, נכון? אנחנו משואפים להרים את המקום אחר, וזה הרבה מתחים ומריבות וגזענויות, ובתקופה ההיא זה היה הרבה יותר בוטה והרבה יותר משמעותי, מאיפה באת ומאיזה דת אתה, מה זה עמתה, והכל מתפרץ, וכל אחד אומר, אני לא מעטי אף אחד, בפרט שהם חושבים שהמפקדים שלהם אולי משקרים אותם, ורק לובשים הרשת של ביטחון, שכולם יודעים שהם מועדים. זה בדיוק מה שיונתן עושה. יונתן אומר ככה, ואומר יונתן, הנה אנחנו עוברים אל האנשים ונגלינו אליהם. אם כל אמרו עלינו דומו, עד הגיענו עליכם, אז אמרנו, מה אתם לעשות? צריך לברוח. אם האויב אומר לך, תעמוד דום, אז מה תגיד, תגיד לעמוד דום? אתה נמלט. אבל יונתן ונערו הם סופר מקצועים, אתם יודעים שהם יודעים להתקדם במקצועיות, בזחילה, בגלגולים, מעבר מחסה למחסה, עד שהם החליטו מתי להתגלות, לא פתאום בטיול. אני יודע, יונתן יודע מה לעשות, תגדגו. אבל אומרים, דומו, מגיענו עליכם ועמדנו תחתינו. למה עמדנו תחתינו? כך הוא אומר, אם כל יברו עלו, עלו עלינו ועלינו, כן, תן מה שם בידינו, זה לנו, זה הוכחה ברורה. יונתן אומר, אנחנו צריכים לברר מה רמת הפחד, מה מפלס האימה. כי גם כשאדם מפחד ונלחם נגד זה, אם הוא רואה, מה זה עלו עלינו? למה שנעלה אליכם? מה קרה? אם אתה רואה, אתה לא אומר, סליחה, אתה נתבלה פה, בבקשה, אני כוח לדוף עליך. אלא אם כן יש לך נשק שיכול לקלוע לרחוק, ואתה הרבה יותר טוב ממנו בזה, והוא לא יכול להיכנס למחסה. אז מה זה דומו? אם יגידו דומו, תעצרו, פרשת דבר הם יוצאים במרדף. אם יוצאים מרדף, סימן שהפחד לא יקרה אותם לגמרי. אם הם יצאו למרדף אחרינו, אז אכלנו אותה. אז נמות. אז עמדנו תחתינו, עמדנו תחתינו, הם יהרגו אותם, נכון. למה לא תברח, אני עדיין שואל. אבל אם יאמרו, תבואו אלינו, סימן שהם מפחדים, שהם לא מסוגלים לזוז, שזה מוצב עם עשרות או מאות או אלפי חיילים, וכולם, מה זה תבואו אלינו? מה קרה? מה אתם חייקים פה שוקולד? ואז הוא עושה את זה. והגלו שני מצב פלישתים הרוב, שני מיני עברים יוצא מן החורים אשר התחברו שם. אז הם לועגים. ותמיד כשאתה לועג, בעיקר כשאתה לועג למי שחלש ממך, במי שהוא מושפל מלפניך, זה סימן שאתה בדעיה. כשאתה לועג למישהו, בעיקר, תקשיב טוב, כשאתה יורד על מישהו, סימן שאתה חושב שאתה אפס. אחד לא היית עושה את זה. כשאתה בא, כשאתה מתבטא בבוז ובזלזול, סימן שאתה בעצם מרגיש שאותו אחד הוא זה שבא ומזלזל אליך. בדרך כלל, ילד קטן מוציא לשון, בעיקר לזה שמעצבן אותו, בעיקר לזה שמחרה בו, בעיקר לזה שהוא מרגיש גרוע איתו, בעיקר זה. אז הם כבר מתנהגים פה בצורה שמעידה, שמסגירה על זה שמשהו לא תקין שמפנים. ויענו אנשי המצבה את יונתן לנושא קרב, אמרו, עלו אלינו ולהודיע אתכם דבר. בואו לפה, נספר לכם משהו. מה זה בואו לפה? שמישהו ירד ויקח אותנו, בואו לפה. יונתן אומר, גמרנו. יאמר יונתן לנושא קרב, עלה, נתנם שבעצם. נגמר הסיפור. אם רמת, תחשבו, מי עשה למצבה הזאת? מי צמצם טווחים מול שאול? זה הנועזים שבהם. מי הסכים ללכת למשימה? כולם ברחו לצדים, רק אלה הלכו לעומתם. זה האמיצים שבהם. לכן ויהיה ליונתן הידה והרגלה נוסק אליו אחריו, יפלו לפני יונתן נוסק אליו מוטט אחריו, איתי מכה הראשונה שקרה יונתן נוסק אליו 20 איש, כבחצי מהנאצים את שדה, הכוונה במכה הראשונה 20 איש ושטח מצומצם מאוד. למה? איך הוא יצטרך להרוג 20 איש במכה הראשונה? כי הם צפופים. למה הם צפופים? כי הם מפחדים, הם מנסים להידבק אחד לשני. כל אחד רוצה שהשני יחמם אותו, כל אחד רוצה שהשני יהיה המגן האנושי שלו. הם לא אומרים את זה, מה פתאום? סתכלו ברש"י. הם לא אומרים את זה. גבורה גדולה היא זו שהיו קרובים זה לזה ונכונים לעזור זה את זה. נכונים, רק לא בכיוון. הם רואים את יונתן מטפס על ידיים ולרגליים, כולם שם בפאניקה, תגלגלו עליו סלעים, מה קרה? תעמדו ככה, 20 אנשים, חרבות וחיצים, תעשו משהו. שני אנשים תפסים אליכם. יונתן אמור להגיע למעלה, מתנשא ומתנשף. עם חופן לא פשוט, הוא לא רץ ככה כמו יעלים על הסלעים. אז תעשו משהו, הם פשוט כולם מצטופפים כמו כבשים. משותקים מאימה. יונתן יודע את זה. במכה אחת של חיים, הוא רק 20 אנשים, הם בול אחד על השני. המסכנים, הבודדים שנדחקו החוצה, שהם לא היו בשורות הפנימיות. לא צריך יותר מזה. ברגע זה קורה, אז הצרכות מתחילות, והפאניקה מתחילה, ומחנה פלישתים משמיע את עצמו. וכל אחד לא זוכר מי הוא, ומה הוא, ומי הוא בעד, ומי הוא נגד, וכל אחד אומר, אני אכפת לי רק מעצמי, וכשהפחד משתלט עליך, אז אתה מתקום מטורף. אם אתה שולט בו, אם אתה מקשיב לו, אז אתה יודע לנתב אותו. אך כשאתה מתכחש אליו, וכשהוא פורץ, אז הוא סוחב את כולם, אז הוא לא משאיר לנו מוצא, נכון? מכירים את הסוגיה דף סמך, אצלנו מסוימת שבת על סנדל המסומר. אז זה התפרצות אינסופית ששם בסנדל המסומר. זה מובנה. אם אני חושב נכון, אני יכול לדעת שזה מה שיקרה. שאול בהתחלה אומר, אני תקוע בגלגל, וזה גרוע מאוד, אבל כשראה שפלישתים לא יורדים, אז הוא מתחיל לקלוט. אז הוא מתחיל לחשוב. ויומר, עוד מעט נדבר על שאול ויונתן. על מערכת היחסים של שאול ויונתן. ואיפה שפלישתים בורחים, פלישתים כולם מתפזרים, מתחילים לברוח, נכון? אבל לכל מקום שהם בורחים, מחכה להם שם מישהו. מדוע? משום שלוחמי ישראל, אחרי שבעת הימים, פחדו והתפזרו. הם כולם הלכו, כל אחד הולך לבד לבית שלנו, נכון? חבורות של 3, 4, 5. זה אומר שכל הדרך, ממכמס עד השפלה, בכל הדרך מפוזרים לוחמים ישראלים. כל הדרך. הם התפזרו בנסיגה, הם התפזרו בצורה מחפירה. הם התפזרו כי הם תכננו, אבל כל הכל פתאום שם רעש, פתאום רואים כמה פלישתים מבועלים, רצים אליהם. אמרו להם, ברוך הבא, עשו להם קבלת פנים. אני מנסה לומר שלפני כמה שנים שמואל אמר לשאול שכשהוא מגיע לגלגל יחכה שם 7 ימים, וזה קרה ברגע הכי לא טוב. זאת אומרת, שאול לא הגיע מיד לגלגל כמו ששמואל ציבר אותו. שאול לא רצה בכלל להגיע לגלגל, שמואל הכריח את שאול בסוף י' להגיע לגלגל. ויונתן לא שאל אף אחד ולא דיבר עם אף אחד, ועשה מעשה לא אחרי, והקנתי את פלישתים, ברגע הכי לא נכון. אבל שאול הוא כזה צדיק וכיבור, וירא שמיים, שלמרות כל המחיר הכבד, הוא יקשיב לשמואל, אבל הוא מייחל בשני יהודים. מצפה ומשתוקק שזה יעבור כבר. יעבור כבר. אם אנחנו בספירת העומר, יש בספירה. כשסופרים דבר, יש איזה 2 סוגי ספירות, נכון? יש כמה דברים שסופרים. יש ספירה של זבה, ספירות של טומאה. אתה גם ספור, זה ספירה אתה אומר. יש ספירה שאתה אומר, מתי זה כבר ייגמר? נכון, יש דברים כאלה שיקרים ספירת הגומר. שמישהו נורא רוצה שיגמר כבר בין הזמנים, תקוע לו כמו איזה קוס, הוא לא יודע מה לעשות איתו. אז עושה לוח כזה. מתי כבר ייגמר? טוב, אני יורד לחתור לישיבה. אבל יש ספירה שאתה נהנה מכל יום. אתה אומר, וואו, איזה יום. כמו שאתה ספר את הירמים שלך. אתה אומר, וואו, כמה יעלומים, איזה בס, כמה זו ניקח לספור. אתה אומר, וואלה, איזה יופי, וואלה, איזה יופי. אתה שמח, נכון, ספירת העומר, זה כזאת ספירה. ספירת העומר אומר, היום דין שבדין, היום יסוד שבתפארת, וואו, אתה יושב על זה, אתה אומר, אני בונה עוד קומה, לומד את זה, ככה צריך להיות, אם מקשיבים, קוראים את המילה. ספירת העומר זה התהליך שבו, איזה בס, מי, במקום שינו את התורה מיד אחרי קריאת ים סוף, נותנים לזה רק 48, מה אתה מדבר? ספירת העומר זה ספירה שמעלה אותנו מהמקום הנמוך הזה עד הפסגה של הר סיני. בזכות ספירת העומר הגענו לתוצאה. זה בזכות, זה לא עונש. זה לא מישהו דחה לנו את זה. כשמישהו דוחה לך מה שיכול להיות, אז זה ספירה של צער. איך ספירת זבה כתוב, וספרה על הים, מישה כי יעזוב זבתם הימים רבים. ימים רבים זה לשון צער. למה? כי זה לאט, לאט, חבל, חבל שהיא תאורה, חבל שהיא תמיעה. כשאני תמיד זה חבל, כואב לי, זה חבל שאני, אני לא, לא הייתי רוצה להיות תמיד. ספירת אומר, מה לא רציתי? רציתי להישאר עובד עבודה זרה? אנחנו עובדי עבודה זרה, אנחנו שקועים את השארת תאומה, אז אני רוצה לקבל את התורה ככה? הספירה מעלה אותי, משמחת אותי, מביאה בי אור, ברור. ולכן המהלך הזה הוא מאוד אלוקי, מאוד חיוני, מאוד חשוב. זה כך צריך היה להתייחס לציווי של שמואל. שאול אומר, תקע אותי, תקע אותי, למענך אני אעשה הכל אלוקים. שמואל אומר, אני לא מתווכח עם הנביא, איזה בעשה. כמה היה לי קשה? שבעצם הניצחון הוא בזכות זה ששמואל במרכאות תקע אותך או לא תקע אותך ולא כלום. אם שמואל לא היה תוקע אותך והיית מסתער, אז יכול להיות שהיית מנצח. אבל המחיר, כמה הרוגים היו וכמה עוצמה הייתה לפלשת במלחמה הזאת. ובגלל ששמואל אמר לך, אז מה זה לפני כמה שנים? זה נביא, זה לא פרופסור, זה לא יועץ מדיני, זה לא יועץ תקשורת, זה נביא, זה דבר האלוקים. אם הנביא אמר לך להישאר בגלגל, זה בסדר, עדינן, זה בסדר. זה כמו מה שראינו בשבת בשם הנועם אלימלך, וכי תאמרו מה נוכל בשנה השמית, זה בסדר, אלוקי אמר לכם לא לזרוע בשמיטה, זה בסדר, אל תשאל שאלות. זה דבר פשוט, אם הנביא אמר לך זה בסדר, אני יודע שעכשיו שמואל כועס על שאול, הוא יודע ששאול חיכה, הוא לא כועס על שאול חיכה. הוא אומר, אתה יודע, אתה חיכית, וחיכית כי זה עונש. אומר, אתה בעצמך, בלבך, אתה אומר, הלוואי שהוא לא היה אומר לעשות את זה. אני יכול להסתדר לבד, לא רוצה שיעזרו לי. וזה אחד של שאול. אתה בסוף ניצחת, נכון? ניצחת בזכותי. בזכות הפאניקה שמילאה את הלבבות הפלישתים, והפאניקה הזאת מילאה את הלבבות הפלישתים, דווקא בגלל המהלך הכביכול לא הגיוני והלא רציני והלא יאומן שאתה נשארת, שאולצת להישאר פה 7 ימים. כל מה שהיה לרעה נהפך לטובה, כל מה שעיקר אותך הוא זה שגרם לך לקצור את הניצחון. אז אין לך מה לייחל שזה יעבור. תחכה ברחת, שבו שם, תלמדו, יש לכם שבוע נעים, עזבו, הכל מסתדר. הכל מסתדר, שבוע נחמד מאוד לעם ישראל. זה לא יכול להיות, כי עם ישראל צריך להתפזר, כי כמה שהם התפזרו ופחדו, ככה הפלישתים יותר התבלבלו, ולא ידעו לשאר את התגובה האמיתית. אפשר להמשיך קצת? עוד דקה? מה אני אמשיך דקה? שיהיה לכם יום טוב.